השיעור שלנו בפרשת חיי שרה יעסוק בעניין זמן תפילת המנחה. בפרשתנו כתוב ויצא יצחק לסוח בשדה, קצת לפני שיצחק ורבקה נפגשים. פוסק השולחן ערוך, מכאן למדה גמרא בברכות את החיוב של תפילת המנחה. תכף נגיע לגמרא הזאת, אך לפני זה נראה את פסק השולחן ערוך. בסימן ריש למד ב' כותב השולחן בסימן ריש למד ג' פוסק השולחן ערוך, מי שהתפלל תפילת מנחה לאחר 6 שעות ומחצה ולמעלה יצא, ועיקר זמנו מ-9 שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה. השולחן ערוך מחלק פה בין שני זמנים שונים לתפילת המנחה, מה שהיום נהוג לקרוא לו מנחה קטנה ומנחה גדולה. מנחה גדולה זמנה מתחיל חצי שעה אחרי חצות היום, מהשעה 6 ומחצה. כמובן שכל הדיבור בשיעור הזה יהיה בשעות זמניות. זמן מנחה גדולה הוא משעה 6 ומחצה עד השקיעה. מדוע זה נקרא זמן מנחה גדולה? מסביר המגן אברהם על אתר, בעקבות דברי הרמב״ם והגמרא, שנראה אותם בהמשך, שזמן מנחה גדולה הוא מהשעה הכי מוקדמת שהיה מותר להקריב בה את התמיד. התמיד היה תמיד של בין ארבעים, היו זמנים שונים ששחטו אותו. הזמן הכי מוקדם ששחטו את התמיד של בין ארבעים, בערב פסח, שחל בערב שבת היה בשעה 6 ומחצה. זה היה הזמן המוקדם ביותר. ולכן מאז מותר להתפלל מנחה. אבל פוסק השולחן ערוך שזה רק בדיעבד. מי שהתפלל מ-6 שעות ומחצה יצא. ועיקר זמנה מ-9 שעות ומחצה. זו מנחה קטנה. היא מתחילה מ-9 שעות ומחצה עד הלילה. והיא מקבילה על הזמן שבו התמיד היה נשחט בדרך כלל. ביום יום היו שוחטים את התמיד, היו מקריבים את התמיד, משעה 9 ומחצה. אז המגן אברהם מסביר שהחילוק בין מנחה גדולה למנחה קטנה נובע מכך, והסיבה שבמנחה קטנה יוצאים לכתחילה ובמנחה גדולה רק בדיעבד, נובע מכך שביום יום באופן תמידי היו מקריבים את קורבן התמיד בשעה 9 ומחצה. רק בימים מסוימים, בערב פסח שחל בערב שבת, היו מקריבים אותו ב-6 ומחצה. לכן לכתחילה, זמן תפילת מנחה צריך להיות מקביל לזמן קורבן התמיד ביום-יום. השולחן ערוך פה מתבסס על פסק הרמב״ם בהלכות ברכות, בפרק ב' בהלכה ג', פרק ג' הלכה ב', שם פוסק הרמב״ם, ולפי שהיה התמיד קרב בכל יום ו-9 שעות ומחצה, תקנו זמנה מ-9 שעות ומחצה. והיא הנקראת מנחה בערב הפסח שחל להיות בערב שבת, היו שוחטים את התמיד ב-6 ומחצה. אמרו אל מהשעות ומחצה יצא. ומשהגיע הזמן זה, הגיע הזמן חיובה, וזוהי הנקראת מנחה גדולה. אז באמת כך פוסק הרמב״ם. ראשונים חלקו עליו, הראש והריף חלקו עליו, הראש בשניהם בתשובות, ואנחנו אולי נגיע למחלוקת שלהם גם בהמשך. לשיטתם אפשר להתפלל גם מנחה גדולה מעיקר הדין. אבל אני רוצה לעמוד בעיקר היום על שיטת הרמב״ם ודעימי, שיש עדיפות באמת להתפלל מנחה קטנה, ולנסות להבין מניין נובעת העדיפות הזאת. אז הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ו עמוד ב' שואלת על מקורם של התפילות. רבי יוסי בר רבי חנינא אומר תפילות אבות תקנו, רבי יהושע בן לוי אומר תפילות כנגד תמידים תקנו. מחלוקת מפורסמת, האם התפילות שאנחנו מתפללים ביום יום הן כנגד שלושת האבות, או שהם כנגד הקורבנות. וממשיכה הגמרא ומתארת כיצד כל אחד מהאבות תיקן את התפילה שלו. מה שמעניין אותנו זה יצחק אבינו. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה שנאמר, תפילה להעניק יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו. בהמשך הגמרא מביאה הוכחות לכאן ולכאן, האם תפילות כנגד אבות או כנגד קורבנות, והיא מביאה ברייטה שתומכת בשיטת רבי יהושע בן לוי, שתפילות כנגד תמידים תקנו. הברייטה הזאת מחלקת מנחה גדולה למנחה קטנה. זה בעצם המקור של הרמב״ם לחילוק בין מנחה גדולה למנחה קטנה. ומסקנת הגמרא שם היא, אמר לך רבי יוסי ורבי חנינא, לעולם אי מלך תפילות אבות תקנו, והסמיכינו רבנן בנות. האבות תקנו את התפילות, חכמים רק הסמיכו אותם על הקורבנות. ובאמת גם כשמסתכלים על המחלוקת עצמה, היא לא כל כך מחלוקת. רבי יוסי בר רבי חנינא מדבר על מה אבות תקנו. רבי יהושע בן לוי שואל כנגד מה תקנו. יכול להיות שההבדל בניסוח הזה הוא גם הבדל משמעותי. בכל מקרה, הרמב״ם בהלכותיו, בפרק א' מהלכות תפילה הלכה ה', פוסק, וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים. אז הרמב״ם פוסק לכאורה, כמאן דאמר, כנגד תמידים תקנו. ממשיך, ותפילה שכנגד תמיד של בן הארבעים היא הנקראת תפילת מנחה. ואחרי כן בהלכה ו', ואז יוצא לכאורה לפי הרמב״ם בהלכה ה', סליחה, שבאמת התפילות הן כנגד תמידים. ממילא מסתבר מאוד לחלק בין תפילת מנחה קטנה לתפילת מנחה גדולה. מנחה קטנה שהיא הזמן הרגיל שבו היו מקריבים את התמיד. זה הזמן שהוא עיקר התקנה של תפילת המנחה. מכיוון שיש ימים מסוימים שבהם מתפללים מקריבים את קורבן התמיד של בין הארבעים מעט יותר מוקדם, אז גם הימים האלו הם ימים, גם הזמנים האלו, זמן של מנחה גדולה הוא זמן שאפשר להתפלל בו. אבל ברור למה הרמב״ם מבין שזה זמן שהוא רק דיעבד. אז אם כן, שיטת הרמב״ם בפשטות, שתפילות כנגד קורבנות תקנו. אבל כאשר מתעמקים קצת יותר בדברי הרמב״ם, נראה שיש כמה וכמה קושיות על השיטה הזו. על ההבנה שברמב״ם התפילות הן רק כנגד קורבנות, ושבאמת עדיף, בגלל הנקודה הזאת שתפילות כנגד קורבנות, עדיף להתפלל מנחה קטנה. ראשית, הרמב״ם בעצמו, בהלכות תפילה, בפרק א' הלכה ו', הלכה אחרי שהרמב״ם פוסק שתפילות כנגד תמידים תקנו, כותב הרמב״ם, וכן התקינו שאדם מתפלל תפילה בלילה תרבית כנגד דברי תמיד של בין הארבעים, כעניין שנאמר, הסיכום של הרמב״ם לכל מניין התפילות על פי התמידים, זה כעניין שנאמר ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואמה וישמע קולי. פסוק הזה פסוק מתהילים. ואומר הרמב״ם שבעצם שלושת התפילות, בתחילת הלכה הרמב״ם אומר שהם כנגד קורבנות, ובאמצע הלכה ו' הרמב״ם אומר שהם כעניין שנאמר ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואמה וישמע קולי. הרשש במסכת יומא מקשה על הרמב״ם הזה. שכן, מהפסוק בדוד המלך נשמע, פסוק בתהילים שאומר דוד המלך, נשמע שזמן תפילת מנחה הוא בצהריים. צהריים זה השעה המוקדמת יותר, דהיינו זמן מנחה גדולה. ובכל זאת הרמב״ם פוסק בפרק ג' שהזמן העיקרי של תפילת מנחה הוא מנחה קטנה. ולכאורה, אם זמני התפילות נלמדו מהפסוק בדוד המלך, אמורים לתקן את תפילת מנחה דווקא כנגד תחילת זמן התמיד בימים מסוימים, גם רק בימים מסוימים, עדיף להעדיף את הזמן המוקדם בשביל לקיים את הזמן של הצהריים. אז הדברי הציב, יש לו תשובה שמתפלפלת בקושייה הזאת של הרשש, והוא מוכיח באותות ובמופתים למה גם לפי ההבנה שתפילים כנגד קורבנות, בזמן דוד המלך התמיד העיקרי שהקריבו היה תמיד שהוקרב מתת שעות ומחצה ולא יותר מאוחר. מי שרוצה יכול לעיין בתשובה שלו. אז הוא נאמן לשיטתו של הרמב״ם, ובאמת אומר שגם ההבנה הזאת שערב הבוקר וצהריים השיחה וישמע קולי הוא המקור לשלושת התפילות ביום, גם ממנה יוצא שעדיף להתפלל מנחה קטנה, שהמנחה היא כנגד קורבן התמיד. קושיה נוספת על הרמב״ם זה שהרמב״ם, יש קצת בעייתיות כאשר הרמב״ם פוסק את זמן מנחה גדולה וזמן מנחה קטנה. כן, זה בפרק ג' הלכה ב'. אז הרמב״ם פוסק שהזמן לכתחילה בכל יום הוא זמן מנחה קטנה, שהוא מתת שעות ומחצה. הגמרא במשנה בעצם, במסכת פסחים, בדף נוחת עמוד א', אומרת שתמיד היה נשחט ב8 ומחצה, וקרב ב9 ומחצה. דהיינו, זמן תפילת מנחה גדולה שהיא מתת שעות ומחצה, זה הזמן של הקרבת התמיד, לא זמן שחיטת התמיד, אלא זמן הקרבתו. לעומת זאת, ממשיכה שם המשנה ואומרת, חל ערב פסח להיות בערב שבת, נשחט ב6 ומחצה, וקרב ב7 ומחצה. כאשר אנחנו מדברים על הזמן הדיעבדי, זמן מנחה גדולה, אז שם הרמב״ם פוסק שתפילת מנחה מקבילה לשחיטת התמיד, ולא להקרבת התמיד, שלא כמו במנחה קטנה, שם הרמב״ם הבין שאנחנו הולכים אחרי שחיטת התמיד. אז גם הנקודה הזאת צריכה עיון. מדוע הרמב״ם מבדיל בין הקרבת התמיד, הזמן המוקדם ששייך לקורבן התמיד, בתחילת זמן מנחה גדולה עדיעבדית, לעומת זמן שחיטת התמיד, אז את זמן הקרבת התמיד, הזמן המאוחר בקורבן התמיד, במנחה הגדולה. קושייה שלישית שיש לשאול על הרמב״ם, היא קשורה לגמרא במסכת פסחים בדף נ"ח עמוד א'. הגמרא שם, אנחנו הבנו עד עכשיו בתור דבר פשוט, שזמן קורבן התמיד משתנה בימים שונים. אבל הגמרא שם זו מחלוקת, או לפחות מחלוקת, מניין אנחנו יודעים שהתמיד קרב בתת שעות ומחצה. אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. חלקהו לבין שני ערבים, שתי שעות ומחצה לכאן, שתי שעות ומחצה לכאן, ושעה אחת לעשייתו. רבי יהושע בן לוי מבין שזמן התמיד של בין הארבעים נלמד מפסוק, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בין הארבעים, שני ערבים. תחילת הערב זה בזמן חצות, כאשר השמש מתחילה, מסיימת לזרוח ומתחילה את תהליך השקיעה. סוף הערב זה בשקיעת החמאס, בין שני ערבים זה באמצע של הזמן הזה. שתי שעות ומחצה מכאן, שתי שעות ומחצה מכאן, יוצא ששחיטתו של התמיד היא בשמונה ומחצה, והוא קרב בתשע ומחצה. וזאת שיטת רבי יהושע בן לוי. רבה מקשה על רבי יהושע בן לוי, ומביא הסבר אחר. קושיית רבה היא, שאם זמן התמיד בתת ומחצה הוא זמן דאורייתא, איך אפשר לומר שיש מקרים שבהם אנחנו מקדימים את הקרבת קורבן התמיד, כמו ערב פסח, או ערב פסח שחל להיות בערב שבת? הרי אם דין תורה שהתלמיד צריך להיות בדיוק בין ארבע, אם יש לו זמן מסוים ומדויק, איך אפשר להקדים אותו? ולכן מביא רבה הסבר אחר. אלא אמר רבה, מצוותו דתמיד שאינתו צלילי ערב. מה איתמה דאמר קרא בין הארבעים, מעידנה דמתחיל שימשה למערב. מבין רבה את הפסוק בין הארבעים בצורה שונה. מצוות הקרבת התמיד לא מתחילה, זה לא בדיוק בין שני ערבים, אלא מצוות התמיד היא מתחילה כאשר מתחיל הערב להיכנס. מתי הערב מתחיל להיכנס? מיד אחרי חצות, בשעה שהשמש מתחילה לזוז, מתחילה לשקוע. כן? מעידנה דמתחיל שימשה למערב. מכיוון שזה הזמן, אז לכאורה נשאלת השאלה, למה בכל יום לא להקריב את התמיד מיד בשש שעות ומחצה? למה לחכות עד שמונה ומחצה? לכך עונה רבה, אילכך, בשאר ימות השנה, דאיכא נדרים ונדבות, דרחמנא עלה אמר עליה חלבי השלמים, ואמר מר עליה השלם כל הקורבנות כולם, מאחרינן ליה תרי שי ועבדינן ליה בשמונה ומחצה. יש דין, שנלמד בפסוק בתורה, שאסור להקריב קורבנות, מלבן הפסח וכל מיני סעיפים שלו, אחרי קורבן תמיד של בין הארבעים. ממילא, ביום יום, כאשר הייתה הרבה עבודה בבית המקדש, הרבה אנשים באו להקריב קורבנות, לא היה אפשר להקריב את קורבן התמיד בשש ומחצה, כי לא היה מספיק זמן לכל מי שרצה להביא דרים ונדבות, להקריב אותם לפני קורבן התמיד של בין הארבעים. לכן, אומר אבא, איחרו את זמן התמיד וקבעו אותו בתת ומחצה. יוצא שבעצם, לפי רבי יהושע בן לוי, הזמן של תת שעות ומחצה להקרבת קורבן התמיד הוא זמן חשוב ועקרוני. הוא נלמד מפסוק, הוא דין דאורייתא. לעומת זאת, לפי רבה, זמן התמיד הוא לא נקודה מסוימת, אלא טווח. ועד רבה, הזמן של תת שעות ומחצה הוא זמן בדיעבד, ולא לכתחילה. כן, זמן התמיד הוא מי שינטוץ לי לערב, בגלל שיש נדרים ונדבות, אנחנו מאחרים את זמן התמיד לתת ומחצה. אבל יכול להיות שהיה עדיף להקריב אותו באמת בשש ומחצה, זריזים למצוות ברגע שמגיע זמן קורבן התמיד, מיד להקריב אותו. באמת הרמב״ם, בהלכות תמידים ומוספים, כאשר הוא פוסק את זמן התמיד, הרמב״ם פוסק כשיטת רבה. אנחנו היינו מצפים שהרב יפסוק רבי יהושע בן לוי, שזמן בין הארבעים הוא זמן נורא חשוב, לכן תפילת מנחה היא צריכה להיות לכתחילה מזמן בין הארבעים, כי הוא הזמן העיקרי של קורבן פסח. רק כשאין ברירה אנחנו מקדימים את קורבן פסח, את קורבן התמיד של בין הארבעים, סליחה. אבל לא כך פוסק הרמב״ם. בהלכות תמידים ומוספים בפרק א', הרמב״ם פוסק שתמיד של בין הארבעים שוחטים אותו מי שיעריך הצל ויראה לכל שיעריך, והוא משש ומחצה ולמעלה עד סוף היום. ולא היו שוחטים אותו בכל יום, אלא בשמונה שעות ומחצה. ולמה מאחרים אותו שתי שעות אחר תחילת זמן שחיטתו? גם לרמב״ם קשה, למה מאחרים את קורבן התמיד? עונה הרמב״ם, מפני הקורבנות של יחידים או של ציבור, לפי שאסור להקריב קורבן, כלל קודם תמיד של שחר. אז יוצא שהרמב״ם פוסק כמו רבא. ואם כן, בתפילת מנחה, שבה אין את האילוץ של יקריבו נדרים ונדבות קודם, לכאורה היה עדיף גם אותה להתפלל משש שעות ומחצה, ולא לחכות לתשע שעות ומחצה. ואין בעצם, הקשנו אם כן שלוש קושיות על הרמב״ם. קודם כל הרמב״ם בעצמו אומר ששלושת התפילות הן כנגד ערב, הבוקר וצהריים, השיחה. צהריים משמע גם מתחילת הצהריים. דבר שני, הרמב״ם מחלק בין השחיטה לבין ההקרבה. תחילת זמן תפילת המנחה בדיעבד הולך לפי שחיטת התמיד, ואילו תחילת הזמן לכתחילה זמן מנחה גדולה הולך אחר הקרבת התמיד. לכאורה הרמב״ם היה צריך להיות עקבי, האם התפילות כנגד שחיטת הקורבן או כנגד הקרבת הקורבן. וקושיה שלישית מהגמרא במסכת פסחים ומפסק הרמב״ם שם כרבה, שלכתחילה זמן הקרבת הקורבן היה צריך להיות משש שעות ומחצה. ורק בדיעבד אנחנו מאחרים אותו לתת שעות ומחצה, ואם כן נשאלת השאלה, במה שונה תפילת המנחה מקורבן התמיד. אז כל שלוש הקושיות האלה אפשר לתרץ בתירוצים מסוימים. אני רוצה להציע תירוץ שאולי יסביר את שלושת הקושיות גם יחד. אפשר להוסיף עליהם גם קושייה רביעית. לכאורה היה אפשר לומר שזה נכון, שמעיקר הדין קורבן מנחה של בין הארבעים צריך להיות קרב בשש ומחצה. אבל מכיוון שבפועל, אמנם בגלל אילוצים, אבל בפועל כל יום מביאים אותו בתשע ומחצה, ממילא נקבע שזה זמן תפילת המנחה. זמן תפילת המנחה הוא לא כנגד הזמן האידיאלי של הקורבן, אלא כנגד הזמן המעשי של הקורבן. אבל אם הדברים האלה היו נכונים, היינו מצפים למצוא ברמב״ם שזמן תפילת החה בערב פסח שחל בערב שבת הוא לכתחילה, מעיקר הדין, בשש שעות ומחצה. זה דבר שלא מצינו ברמב״ם. אולי מכיוון שהרמב״ם לא התייחס למקרים כאלה קטנים, למרות שזה קשה לומר, אבל זה גם מעורר שאלה. למה זמן תפילת המנחה לא משתנה לפי זמני הקרבת התמיד בין הימים השונים? זמן תפילת מנחה לכתחילה, זמן תפילת מנחה קטנה. אז אני רוצה להציע שבעצם המחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים, בשאלה האם מנחה קטנה עדיפה או גדולה עדיפה, בעצם מחלוקת הרבה הרבה יותר עקרונית. ובשביל זה אנחנו נעיין רגע בגמרא ביומא, בדף כ"ח עמוד ב'. שם נשמע שגם זמן קורבן התמיד נתון בעצם במחלוקת. אמר רב ספרא, צלותי דאברהם מחימה שחרי קוטלי, תפילתו של אברהם, אמנם אנחנו יודעים בפרשת השבוע שיצחק תיקן את תפילת המנחה, והראשונים כבר מאירים שם. הראשונים מסבירים שיצחק תיקן, אבל גם אברהם אבינו שחי עוד בחייו של יצחק התפלל את התפילה, או שבאמת זה היה תפילה שכולם התפללו ורק יצחק תיקן אותה בתורת חובה על כלל עם ישראל. בכל אופן, צלותי דאברהם מחימה שחרי קוטלי, מאז שהקטנים מתחילים להשחיר, דהיינו מאז שהשמש מתחילה לנטות, בחד שמש אומרת בדיוק במרכז השמיים, אז אין צל לשום צד. ברגע שמתחיל קצת צל לצד שקיעת השמש, ממילא מגיע זמן קורבן התמיד. ואז הגמרא שואלת, האם אפשר ללמוד מאברהם? אפשר ללמוד מאברהם? היא אומרת שאפשר. רבה, רב יוסף, מקשה מהמשנה שלנו, חל ערבי פסחים להיות בערב שבת נשחט בשש ומחצה. קרב בשבע ומחצה, ונשחטי מחמה שחרי קוטלי. אנחנו ראינו שהזמן הכי מוקדם של קורבן תמיד של בין הארבעים הוא שש ומחצה. למה? לכאורה לפי הגמרא ביומא צריך כבר בשש שעות להקריב את קורבן מנחה. את קורבן התמיד של בין הארבעים. אז אומרת הגמרא, משום דלא מכווני טובה. אנחנו לא מצליחים לכוון לשעות כל כך מדויקות, לכן אנחנו לוקחים חצי שעה של מרווח טעות, שלא נתפלל בטעות לפני הזמן. הנה משן אברהם די הצטגננות גדולה הייתה בליבו, הנה משום זקן ויושב בישיבה, ובקיצור אברהם היה לו דרכים טובות לחשב את הזמן, או הצטגננות או ישיבה, שאלה מעניינת מה מהשניים, אבל היה לו דרכים לחשב בדיוק את הזמן, ואנחנו לא כל כך פגיעים בזמן, אז לוקחים מרחב זמן מסוים. יוצא בגמרא ביומא, שעיקר זמן הקרבת התמיד הוא מחי משחרי קוטלי. ומאיפה אנחנו יודעים את זה? מתפילת מנחה. עד עכשיו בשיעור היינו להפך, שתפילת מנחה נלמדת מהקורבנות. פה אומרת הגמרא ביומא, שהקורבנות נלמדים מתפילת מנחה. אבל לגמרא הזאת היא לא בלעדית, ויש גמרות שלכאורה אומרים להפך. הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ט עמוד ב', אומרת, אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוויו, כל שאין מתפלל עם דמדומה. המשנה שם אומרת, שאל יעשה אדם תפילתו קבע אלא תחנונים. שואלת הגמרא, מה זה תפילתו קבע? אז ההסבר של אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין, זה שמי שלא מתפלל מנחה עם דמדומי החמה, הוא עושה את קבע. אמר רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. אמר רבי עזרא, מה יקרא? יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. אז אומר שם רש"י, למה מי שמתפלל, שלא מתפלל עם דמדומי חמה, דמדומי חמה הכוונה רגע לפני שוקת, למה מי שלא מתפלל בזמן הזה עושה את תפילתו קבע? מסביר, רש"י, תפילתו עליו חוק קבוע לצאת ידי חובה, ואינו מקפיד לחזר אחר שעת מצווה ועת רצון. דברי רש"י אלה מעניינים, בעיקר אם רואים את המשך הגמרא. לא הייתי עלה במערב, האמן דמצלי עם דמדומי חמה. בארץ ישראל התעצבנו נורא על מי שמחכה לשנייה האחרונה להתפלל מנחה. למה? זה דבר שאנחנו מכירים מהיום יום. מה איתה? מה דיל מה מתעף עלי שעתה? כשאדם אומר, אני אתפלל אחרי זה, אז בסוף, אומר, אני אגיע למנחה בערב שביחד עם ערבית בבית, אז בסוף הרבה פעמים, מסיבות כאלו ואחרות, הוא מפספס את התפילה. ולכן במערב אמרו, תתפלל כמה שיותר מוקדם. אומר רש"י, זה בדיוק תפילתו קבע. תפילתו עליו חוק קבוע לצאת ידי חובה. מה שאכפת לך זה לסמן וי על התפילה. אם היית רוצה באמת שהתפילה היא תהיה בזמן האידיאלי שלה, שעת מצווה ועת רצון, היית מחכה לדמדומי חמה. יוצא מרש"י, על פי הגמרא בברכות כ"ט עמוד ב', שמה זה שעת מצווה? רש"י ממש משתמש במילים האלו. שעת מצווה של תפילת מנחה זה דמדומי חמה. אם כן, יש לנו פה גמרות שונות. הגמרא ביומה לימדה אותנו שתפילתו של אברהם אבינו מחימה שחירי קוטלי. משמע שזה עיקר המצווה. אנחנו רק בדיעבד מאחרים את זה לשש ומחצה, כי אנחנו לא יודעים את הזמן. ובגמרא בברכות, משמע שעיקר המצווה עם דמדומי חמה. ממילא נשאלת השאלה, מה הזמן העיקרי של תפילת מנחה? האם הזמן העיקרי של תפילת מנחה הוא חצות, או מאז שמתחילים לנטות צלילי ערב? או שהזמן העיקרי הוא דווקא רגע לפני השקיעה. נראה שהדבר הזה תלוי גם כבר במחלוקת, גם, סליחה, לא כבר, נתון גם במחלוקת ראשונים. הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק ט' הלכה א', מדבר על מצוות בני נוח, והוא מונה שם את כל ההשתלשלות של המצוות, איזה מצוות נצטווה האדם הראשון ואיזה מצוות האבות הוסיפו עליהם, ולשון הרמב״ם היא ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילת מנחה אחרת לפנות היום. אצלנו בפסוקים בפרשת שבוע, בפרשת חיי שרה, כתוב שיצחק ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מסביר הרמב״ם מה הכוונה לפנות ערב? לפנות היום. רגע לפני שהיום פונה, כי פנה היום, ככה אנחנו אומרים בתפילת נעילה. רגע לפני שהיום מסתיים, אז יצחק אבינו יתפלל. ואם כן, יוצא שבעצם תפילת מנחה עיקרה היא תפילה לקראת סוף היום. יש תפילה בתחילת היום, ויש תפילה בסוף היום. קצת כמו התמידים, יש תמיד שפותח את היום, ויש תמיד שמסיים את היום. אז מתי כדאי לסיים את היום? הזמן הכי טוב לסיים את היום זה רגע לפני הלילה. בעצם תפילת מנחה היא סוג של הכנה ללילה. אז כדאי לעשות אותה כמה שיותר סמוך ללילה. וכך מבין הרמב״ם את הפסוק לפנות ערב. אבל הבנה אחרת אנחנו מוצאים ברידווה. הרידווה על מסכת יומה. על הגמרא שאומרת שתפילתו של אברהם היא מתחילת תנועת השמש לקראת השקיעה. על כך אומר הרידווה, ונלן מדכתיב לפנות ערב, זה הפסוק ביצחק אבינו, כשהשמש פונה למערב, שזהו בתחילת חצי היום. ורב ספרה בעיקר הדין אתה להשמוינן, שהתפלל אדם בעת ההיא. די להשמוינן מהי דנהיגי אבות, מהי כמשמלן, מהי דאב האבה. שתי נקודות חשובות אומר פה הרידווה. קודם כל, מה המקור של הגמרא ביום כ"ח עמוד ב'? לפנות ערב. מתי זה לפנות ערב? כשהיום מתחיל לפנות לכיוון של הערב. לא רגע לפני שהערב מגיע, הלילה מגיע, אלא מהשינוי של היום מהבוקר לערב. ונקודה שנייה, שזה לא שאפשר להתפלל מהזמן הזה, ככה היינו יכולים להבין את לתרץ את הגמרות, אפשר להתחיל להתפלל מחימש חרי קטלי, אבל צריך בעיקר הדין להתפלל עם דמדומי חמה. אומר הריטב"א, לא, רב ספרא, בעיקר הדין אתה להשמועינן, שיתפלל אדם בעת ההיא. זה המצווה לכתחילה, להתפלל מיד כשהיום משתנה. בעצם זה שיש פה מחלוקת מה פירוש הפסוק לפנות ערב. וכשמסתכלים קצת על הנקודה המחשבתית במחלוקת הזאת, יש פה בעצם שאלה מה מטרתה של תפילת המנחה, או מה יהודה. האם תפילת המנחה היא הכנה ללילה? היא התכוננות שלנו לפנות היום, שהיום מפסיק, מתחיל הלילה, הלילה זמן של אמונה בקדוש ברוך הוא, וחלק מהביטוי של זה, זה תפילת מנחה רגע לפני שמסתיים היום, או שתפילת מנחה, התפילות פותחות וסוגרות את היום, שזאת שיטת הרמב״ם. אבל הבנה שנייה לגמרי אנחנו מוצאים בריטב"א. תפילת מנחה היא בחצות. מה קורה בשינוי היום? ואת זה מסביר הזוהר בפרשת השבוע, שבחצות היום משתנים הזמנים, היום הולך מצמיחה, מזריחה והתגברות החום והאור, לתחילת תקופת הדעיכה. וההתחלה הזאת של תקופת הדעיכה היא זו שצריך בה כוח, שצריך בה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מתפללים דווקא בה. אז יוצא בעצם שיש פה מחלוקת עקרונית מה זמנה של תפילת המנחה. ונראה לי שזה מיישב את כל הקושיות שהיו לנו ברמב"ם. ראשית כל, כבר ברור למה הרמב"ם לא מתקשה מהפסוק בתהילים. למה הפסוק בתהילים באמת אומר ערב, הבוקר וצהריים, ובאמת זמנה של תפילת המנחה הוא כל הצהריים. אבל כי מאז שמתחיל הערב כבר אפשר להתכונן ללילה, אבל ברור שהזמן הכי טוב להתכונן ללילה זה רגע לפני שהלילה מגיע. אז התקנה של שלוש תפילות ביום, זה שצריך שלוש תפילות והן קשורות לזמני היום האסטרונומיים, לזמנים שהיום משתנה בהם, זה מה שלומדים מדוד המלך, ערב, הבוקר וצהריים, וזה גם לשון הרמב״ם שם, שמניין שלוש תפילות הם כנגד הקורבנות. הרמב״ם שם עוד לא מדבר על הזמנים, אז הוא מדבר רק בהמשך דבר. הקושייה השנייה שהקשנו, מההבדל בין השחית קרבה, גם הוא ברור. תחילת הזמן זה באמת מאז שמתחיל הערב לנטות, וזה גם זמן תחילת שחיתת התמיד. שם הרמב״ם באמת לוקח את הזמן הכי מוקדם, כי התמיד נלמד מתפילת מנחה. אבל בסוף הזמן, או בתחילת זמן מנחה גדולה, מנחה קטנה, סליחה, הרמב״ם מעדיף לקחת את הזמן המאוחר ביותר. למה? מכיוון שמעיקר הדין תפילת מנחה צריכה להיות עם דמדומי חמה, בזמן הכי מאוחר. אבל כיוון שהסמכו רבנן קורבנות, ופה חשובה המילה הסמכו, עיקר התפילות הם אבות, חכמים רק הסמיכו אותם על קורבנות, שלפי שיטת הרמב״ם הכוונה היא לזמני התפילות. אז הזמן, אני רוצה מצד אחד את הזמן המאוחר, מצד שני זה זמן שקשור לקורבן התמיד, אז הזמן הכי מאוחר שקשור לקורבן התמיד הוא זמן הקרבת קורבן התמיד, בזמן שהתמיד הכי מאוחר בו ביום. וככה גם מובן למה אנחנו לא בוחרים להשוות את תפילת המנחה של ערב פסח שחל בערב שבת להקרבת קורבן התמיד בערב פסח שחל בערב שבת, אלא להקרבת קורבן התמיד ביום רגיל, כי מטרתנו היא כמה שיותר לאחר את תפילת המנחה, שהיא מעיקרה שייכת לדמדומי חמה. רק שאנחנו צריכים להסמיך אותה גם על איזשהו קורבן. וגם הקושייה השלישית שהקשנו מהיחס בין זמני קורבן התמיד שהרמב״ם פוסק בהלכות מידים ומוספים לבין תפילת המנחה, גם הוא לא קשה. באמת קורבן התמיד צריך להקריב אותו כמה שיותר מוקדם, זריזים מקדימים למצוות, קשור למצווה, זה כמו כל מצווה שזריזים מקדימים בה. אבל זמן תפילת המנחה אנחנו רוצים כמה שיותר לאחר אותו. אז זה נכון שלכתחילה הזמן קורבן התמיד היה בשש ומחצה. אבל כאשר אני רוצה ללמוד מקורבן התמיד לתפילת המנחה, אני לוקח את העיקרון של תפילת המנחה, שהיא תפילה לפנות היום, כשהיום עוד מעט נגמר, ואני לוקח את הזמנים של הקורבנות, וביחד אני מיישם אותם, אז אני מעדיף למצוא את הזמן הדיעבדי של הקורבנות, בשביל להגיע לזמן הלכתחילאי של תפילת המנחה. אני חושב שאם מבינים את העיקרון הזה, אפשר להסביר עוד כמה דברים יפים ברמב״ם, ונאמר אותם בקצרה. ראשית כל, הרמב״ם מציין בהלכות תפילה, כאשר הוא מחלק בין מנחה גדולה למנחה קטנה, שזמן תפילת המנחה זה ממנחה גדולה. כיוון שמאז אפשר להתכונן לסוף היום. ולכן גם הרמב״ם פוסק את כל ההלכות שלא יושב אדם לפני הספר וכדומה, כל מיני מלאכות שאסור לעשות שמה לא יתפלל, שזמנה מתחיל מחצי שעה קודם מנחה גדולה, מכיוון שאז מתחיל החיוב. בנוסף, יש דין חשוב מאוד של הפרי מגדים. פרי מגדים מסביר שהלכתחילה והדיעבד של הרמב״ם ושל השולחן ערוך בתפילת המנחה, זה לא לכתחילה ודיעבד רגילים. זמן תפילת המנחה הוא זמן שטוב כל הזמן. עדיף להתפלל כל זמן תפילת המנחה, כן? כל זמן מנחה גדולה. עדיף להתפלל לפנות ערב. יש פה שתי דרגות בלכתחילה. ולכן באמת, הרבה פוסקים, גם ספרדים שפוסקים בדרך כלל כמו מרן, הרב עובדיה, הבן איש חי, אז הם פוסקים שאפילו בשביל צורן אפשר להקדים את תפילת המנחה. יש תשובה של הרב עובדיה על בני ישיבות. מי שרוצה לאכול, שאסור לאכול לפני תפילת מנחה, אז יכול להתפלל מנחה גדולה. מי שחושש שהוא ישכח בימי החורף הקצרים, יש הרבה תשובות שבהם מקילים להתפלל מנחה גדולה, מכיוון שזה גם זמן שהוא מעיקרין. שהרי כל זמן שעל ערב נוטה אפשר להתפלל מנחה, כי כל הזמן הזה אפשר להתכונן ללילה. בכל זאת, הזמן האידיאלי הוא דמדומי חמה. נקודה שלישית יפה שגם עולה בעקבות החידוש הזה, זה תשובה של הרדב"ז. הרדב"ז, חלק ב', סימן תרע"ו, פוסק הרדב"ז שיש זמן שלישי של תפילת המנחה, והוא זמן פלג המנחה. פלג המנחה זה הזמן שאם לוקחים את הזמן של מנחה קטנה, מ-9 שעות ומחצה עד השקיעה, ומחלקים אותו ל-2, הנקודה האמצעית נקראת זמן פלג המנחה. ואומר הרדב"ז שהתפילת מנחה הכי משובחת היא מהזמן הזה. מדוע? מכיוון שככל שאנחנו מתקדמים לקראת הלילה, אז זמן תפילת המנחה הוא יותר ויותר בשעת מצווה. כמו שאמר רש"י בגמרא בברכות. אז אם כן, בעצם ראינו שיש שני זמנים לתפילת המנחה. זמן לכתחילה וזמן שהוא לכתחילה בדרג שני. לפי השולחן ערוך ולפי הרמב״ם. ראינו שגם הרב וגם השולחן ערוך סמכו את זה על הקורבנות, אבל כשעיינו בדין הזה קצת יותר, ראינו שבעצם גם הקורבנות מבוססים על תפילת המנחה, ובעצם המחלוקת פה היא מחלוקת באיך להבין את הפסוקים אצלנו בפרשה. ויצא ישחק לסוח בשדה לפנות ערב. האם הכוונה מזמן שהערב מתחיל להגיע, שזה זמן קצת אחרי חצות, מכיוון שאנחנו לא בקיאים, או שלפנות ערב זה דווקא לפני שהערב נמצא, שהלילה מתחיל. האם זה מהתחלת נקרא לזה שקיעה, למרות שזה לא באמת שקיעה, מהתחלת מהלך המש או רגע לפני שהלילה באמת מגיע. אנחנו רואים בפסוק, גם בפרשת השבוע וגם בתהילים, שהתפילה נקראת שיחה. וזה חידוש של הגמרא בברכות, ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה כי יעטוב ולפני השם ישפוך שיחו. אנחנו ראינו ששלושת התפילות ביום הם כנגד שלושה זמנים שונים ביום. שלושה זמנים שהיום משתנה בהם. הזריחה, תחילת השקיעה או רגע לפני הערב והלילה. וזה גם משמעות הפסוק בתהילים, ערב ובוקר והצהריים השיחה. הלשון של שיחה במקורו הוא לא לשון של תפילה. לכן הגמרא הייתה צריכה לחדש איזה תפילה. שיחה היא דיבור. יש כמה פסוקים בתנ"ך גם שמראים את זה. שיחה היא דיבור בין אנשים. בעצם הנקודה הזאת שיש לנו שלוש תפילות ביום, אם מצרפים לה את ההבנה שתפילה היא שיחה, בעצם אנחנו רואים שיצחק לא יצא לפגוע, כן, כמו שכתוב ביעקב. לא רצה לבקש משהו, אלא רצה לדבר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם השם. וזה חלק מהעניין של שלוש תפילות ביום. שלוש פעמים ביום אדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. חכמים הסמיכו את זה לזמני היום המשתנים. כל פעם שמשתנה זמן, משתנה, מתחיל משהו חדש, מתחילה העלייה של השמש, מתחילה הירידה של השמש, מתחיל הלילה, אדם צריך לדבר. הדיבור הוא דרך להיפגש, ובעצם גם התפילה היא דרך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. לכן גם אדם שאין לו, לא לחוץ לו עכשיו משהו על הלב, אז מדאורייתא אולי תפילה היא רק בשעת צרה. אבל מדרבנן התפילה היא שלוש פעמים ביום. מכיוון שאדם צריך להיפגש ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, כחלק מחיי היום יום שלו. בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד. שנזכה בעזרת השם לשוות את הקדוש ברוך הוא לנגדנו תמיד, ולסוח איתו שלוש פעמים ביום בשמחה. ובדבקות רבה. שבת שלום.